סיפור מעניין שהיה, אולי זה היה אפילו נקודת מפנה במודעות שלי לעצמי. לפני כמה שנים, בערך 3 שנים, אחרי פרויקט של הקמת בית ספר למוזיקה, שניסיתי להוביל ונכשל בצורה טוטלית.
אני זוכר את הפרויקט הזה, כן.
כן? אז מצאתי דווקא שותפים נהדרים לדרך, את עמותת הביאה. אני פוגש אותם, אנחנו מחליטים לעשות איזושהי כברת דרך ביחד, וכבר מתחילים איזשהו אירוע פתיחה של חממה מוזיקלית. החממה המוזיקלית זה בעצם היה מקום שבו נעזור לצעירים חרדים לפתח את הכישרון המוזיקלי שלהם. זה עבד בערך משהו כמו שנה. זה הייתה התנסות מאוד מאוד מעניינת, אפרופו התנסות. ובאירוע הפתיחה של הפרויקט הזה, אז אני לקחתי את המיקרופון, כמו שאני עושה עכשיו, והתחלתי לדבר. ועד אז, עד לאותו רגע, אני אז בן 33, כמעט 20 שנה בארץ, בטוח בעצמי שאני כבר התאקלמתי, אני כבר ישראלי לכל דבר. ואז מגיעה הקלטה של האירוע, ואני שומע את עצמי מדבר, ואני שומע שהמבטא צרפתי מחריד. שם הבנתי שיש כנראה דברים שאתה לא בורח מהם, וזה חלק ממני, אז אני את החלק הזה גם מנסה, גם בימים אלה, לפתח ולתת לו גם ביטוי באישיות שלי. אז אפרופו, התנסות והכל,
טוב, זה סיפור
ברגעים משמעותיים.
סיפור מקסים, אני חייב להגיד שאחת הסיבות שהזמנתי אותך לכאן, לפודקאסט שלנו, זה כי באמת היה חסר לי מבטא צרפתי, היה לי כמעט הכל, אבל מבטא צרפתי עוד לא היה לי, אז הגיע הזמן. ולמאזינים אני אגיד שאני יושב כאן לשיחה עם דניאל רוטנמר, שהוא יועץ עסקי ומומחה ללמידה התנסותית. נשים פתיח ונתחיל. אתם מאזינים לעסוקים, פודקאסט הכישורים של ג'וינט ישראל. אז אני יושב כאן איתך, דניאל רוטנמר, שאתה, כפי שאמרנו לפני הפתיח, יועץ עסקי ומומחה ללמידה התנסותית. מה זה למידה התנסותית?
למידה התנסותית זה מילה מאוד מאוד יפה, כדי לתאר תהליך שבו נכשלים המון פעמים. אני מאמין שזו הדרך שלנו להתכונן גם לעולם העבודה החדש, אולי תכף נדבר עליו, וגם לכל האתגרים שמזומנים לנו בחיים, וזו דרך של התנסות, לייצר לעצמנו את המרחב הזה, שבו אנחנו מתנסים ולומדים מהניסיון, ולא מהספר.
למרות שהתנסות יכולה להיות גם הצלחה.
כן, אני אומר בדרך כלל שהצלחה זה תאונת עבודה, בתהליך של הלמידה.
אוקיי.
אבל כן, בהחלט.
אז בעצם למידה התנסותית, אם אני ככה רוצה לדייק אותך, אתה אומר שהתנסות מורכבת גם מכישלון, בדרך כלל כשמתנסים ניסוי ותהייה, לא סתם, התהייה היא הכישלון, אבל אתה בעצם מדבר על למידה מכישלון. בוא נקרא לזה בשם פחות מגניב מאשר נכתוב על הקאבר של הפרק הזה, למידה התנסותית נשמע לי קצת כזה לאנשים מיטיבי לכת. למה לדעתך כל כך חשוב לעסוק בזה היום?
היום אנחנו עוברים ממצב שעולם העבודה, אבל לא רק, גם העולם הרוחני שלנו והכל, עובר ממצב שבו הפלוס שלך הוא בכמה אתה יודע ומה אתה יודע, עובר בעצם מידע לכישורים. אוקיי, אם הפודקאסט הזה עוסק בכישורים, אז באמת זה בדיוק לנקודה, כי כישורים זה דבר שהוא מתפתח גם עם הזמן וגם תוך כדי ניסוי ותהייה. העולם העבודה שאליו אנחנו נכנסים, הוא עולם שבו כמובן אנחנו לא נחזיק בדרך כלל משרה יותר מ3 שנים, ולכן אנחנו עשויים לעבור מתפקיד לתפקיד, לפעמים בתחומים מאוד מאוד שונים אחד מהשני, ולכן יכולת ההסתגלות שלנו, והיכולת להפגין כישורים רבים וטובים, היא יותר חשובה מאשר כמה אנחנו יודעים, או מה אנחנו יודעים, או במה אנחנו מומחים לצורך העניין.
ואתה בעצם אומר שאם אנחנו ככה נורא עוברים שינויים ודברים ועבודות ומחליפים קריירה כל כמה שנים, למעשה אנחנו פוגשים יותר את המקומות שבהם אנחנו לא טובים, כלומר יותר מרחבים של ללמוד משהו חדש.
נכון, בדיוק. וגם כמו שאתה אומר, אנחנו פוגשים יותר את הכישלון, אבל זה גם מחייב אותנו להרבה יותר יצירתיות, יותר גמישות. אנחנו צריכים לפתח פתרונות לשאלות בצורה שוטפת, הרבה יותר ממה שהיינו עד עכשיו.
איך כישלון, סליחה שאני קוטע אותך, איך כישלון קשור ליצירתיות?
מעולה, תודה לחידוד, כי זה באמת נקודה חשובה.
לא, כי כשאני נכשל, זה הכי פחות יצירתיות שקיימת ביקום.
אז אני רוצה לקחת אותך לאיזושהי דוגמה, יעקב, בסדר? אם נניח לשנינו ייתנו עכשיו שטר של 20 שקל או 50 שקל, ויניחו אותנו באיזושהי בירה, בוא נגיד באירופה, אוקיי? ברלין, פריז, תפליג לאיפה שהדמיון שלך מביא אותך.
ברי.
אז ייקחו אותנו לאיזשהו יום כזה, ייתנו לנו שטר ממש בעל ערך יחסית נמוך, ויגידו לנו, יעקב, דני, בוא, היום עם השטר הזה אתם צריכים להסתדר על אוכל, תחבורה ולינה, ולהגיע לנקודה אחרת בתוך העיר. בסדר? זה אתגר, זה לא מובן מאליו. זה דבר שהוא לא פשוט לעשות אותו.
ממש אתגר, אגב, בחורי ישיבות מסתדרים זה מצוין.
כן. וכנראה שלא בכדי. אז מה שיקרה לשנינו, זה ששנינו נייצר לעצמנו מסלול שהוא לגמרי שונה. יכול להיות שאחד מאיתנו יבחר לנסוע בתחבורה ציבורית ולשלם עליה, אבל לגבי האוכל אולי הוא ירצה דווקא להתארח באיזשהו בית חבד או גסטהאוס כלשהו.
ולחסוך את הכסף.
ולחסוך את הכסף. השני אולי יעדיף לנסוע בטרמפים ולאכול במסעדה. ולגבי הלינה גם כל אחד ייצר לעצמו איזשהו פתרון. יכול להיות שאחד מאיתנו ייקח אחד מהכישרונות שלו וינסה לעשות ממנו כסף במהלך היום הזה. סתם דוגמה, אני יוציא כינור ואני אתחיל לנגן ברחוב כדי לשפר לעצמי את התקציב, כן?
נכון, שכחתי להגיד המאזינים שאתה גם כנר, ואפילו גילוי נאות אחד, גילוי נאות אחד. אתה ניגנת בכינור בחופה שלי, לא יודע אם אתה זוכר.
נכון, זוכר.
יש תמונות, זה מתועד. הכל מתועד היום, כן. אי אפשר היום להסתיר שום דבר.
אז יכול להיות שאחד מאיתנו באמת ינסה להגדיל את התקציב שלו, והשני דווקא ינסה להסתדר עם מה שיש. מה שאני רוצה להגיד בזה, שמה שעושה את ההבדל בינינו, זה הפתרונות היצירתיים ששנינו נייצר, ושיביאו אותנו למסלול חיים אחר. שנינו נגיע לאותה נקודה, אבל אנחנו נגיע לנקודה הזאת אחרת. אחרי יום שונה בתכלית אחד מהשני. והיצירתיות הזאת, זה בעצם על זה אני מדבר.
שנייה, אני רוצה ככה להיצמד לנושא שלנו. איך כל זה קשור לכישלון?
יפה. אז מה שדיברנו עכשיו על האתגר הזה של ה-20 או ה-50 שקל, זה בעצם אתגר, אין פה כישלון, אתה צודק בשאלה שלך. אבל למען האמת, אם נסתכל על כישלון וננסה להגדיר אותו, כישלון זה האתגר המנטלי הכי גדול בעצם. בדרך להתפתחות שלי, להגשמה האישית שלי ולהצלחה, כשאני נכשל במשהו או נאלץ להודות בכישלון, זה אתגר מנטלי מאוד מאוד משמעותי. לפעמים זה תוקע אותי, אני לא מצליח להתרומם משם. אז אני אומר כאן שני דברים. דבר ראשון, האתגר הזה הוא יגרה את היצירתיות שלי, ופה הרווחתי כבר. הדבר השני שאני רוצה להגיד, זה לחדד אולי טיפה מה זה כישלון.
אז רגע, אני רוצה לשאול אותך, מה זה כישלון ולמה הוא אתגר כל כך משמעותי?
כישלון הוא אתגר משמעותי, הוא אתגר מנטלי משמעותי, בגלל שהוא מהדהד בתוכי את כל מי שהייתי צריך להיות ועדיין לא הפכתי להיות. את כל מי שאני מאמין שאני מסוגל, אבל אני לא רואה את זה קורה בפועל. כשאני נתקל בתובנה הזאת, מאוד מאוד קשה להתקדם משם, מאוד מאוד קשה לגייס את הכוחות ועדיין להמשיך ולנסות, ועדיין להמשיך ולהיות פרואקטיבי וליצור ולייצר. כי אם אני, שוב, אם מכבי התובנה הזאת שאני נכשל, או אני כישלון, או אני לא מצליח, ואני לעולם לא יהיה אולי מי שאני אמור להיות, אני לא יהיה איינשטיין שחבוי בי, אז למה לי?
וואי, זה כל כך מתחבר לי למשהו שקרה לי ממש אתמול, ככה אני אשתף, למרות שהבמה היא שלך, אבל אני חייב, אני לא יכול. אתמול ישבתי במשרד, ועשיתי עבודה, הייתי אמור גם להקליט כמה דברים, ולצלם כמה דברים וכו'. ויהי הצהריים, הייתי חייב ככה לאכול משהו, ונזכרתי שיש לי אוכל באוטו, שאשתי היקרה הכינה. אני יוצא מהמשרד אל החנייה, שכחתי לשים עליה מסכה. עכשיו אני ממש מקפיד לשים מסכה, ממש. אני הולך עם מסכה כל הזמן, לפחות כן, על הסנטר.
ראיתי אותך בדרך, באמת.
באוטו מקפיד. שמתי מסכה, כן. שם ישמור עליי ועל בניי. איך שאני יוצא לחנייה? שני שוטרים, היי, כן. חבר, איפה מסכה? כמובן, אמרתי להם, אני ממש פה במשרד, יצאתי לאכול, לא, לא, אנחנו פשוט זה וזה, אנחנו שומרים על העיר פה, וחשוב מאוד, ומה שאנחנו רואים זה מה שיש. אמרתי להם, יש לי 5 מסכות במשרד, אני יכול להראות לכם, הם אמרו לי, יש 48 מסכות באוטו. נקטתי באסטרטגיה קצת שונה, ואמרתי להם, וואי, אני ממש מעריך את מה שאתם עושים, אתם עושים עבודת קודש, זה לא מובן מאליו, ככה בשמש לבוא ולדאוג לתושבי העיר שיעטו מסכות על פניהם, ואז השוטר גם בא איתי בגישה יותר טובה, ואמר לי, תשמע, אני לא נתתי לך את הדוח של ה-500, אני כאילו בא לקראתך, נותן לך את הדוח של ה-200, כאילו, לי זה עולה יותר, והנה אפילו קח מסכה חדשה מהאוטו שלי.
נחמד.
מה ממש חוויה רוחנית, אבל הרגשתי שזה סוחט לי את כל האנרגיה, כלומר, אחרי הנקודה הזאת של לקבל דוח, פעם ראשונה בחיים שקיבלתי דוח, דרך אגב, מלבד כמה דוחות חנייה, לא הצלחתי לעשות שום דבר, הייתי בקרקעית.
וואו.
וזה בדיוק מה שאתה מתאר כאן.
נכון. ואני, עכשיו, אתה אמנם לא יושב פה על קורסה טיפולית, אבל בוא ננתח את זה טיפה שנייה. בעצם, מה שקורה באותו רגע, שיעקב אומר לעצמו, אני בן אדם שומר חוק. זה חשוב לי. זה חלק מהערכים, ערכי הליבה שלי. זה משהו שמנחה אותי בחיים.
מהדימוי העצמי.
זה בדיוק. חלק אפילו אולי מהזהות. ופתאום אני נחשף לפן שלא לקח הכל בחשבון. והנה מתגלה שאולי ברגעים מסוימים, אני לא האזרח שומר החוק שהייתי צריך להיות. וכאן מה שהלמידה ההתנסותית באה להגיד ליעקב, זה נכון, אתה אולי לא האזרח שומר החוק שאתה צריך להיות, אבל בוא ננסה להחליף את המשפט. אתה יכול להיות שומר חוק יותר. אתה יכול. בסדר?
כלומר, במקום צריך ואמור שזה משהו שהוא מקטין, והנה לא הגעתי ליד, אתה יכול.
אתה יכול. וגם אם זה לא יתקיים היום, יש לך אפשרות כבר בדקות הקרובות, כשאתה תעטה מסכה ותעשה את כל מה שצריך, אתה כבר תוכל לעלות על, כביכול על דרך המלך, ולחזור להיות שומר. שומר חוק אפילו יותר ממה שהיית בעבר. כי למדת, כי נכשלת, והיה לך הזדמנות לראות אולי איזה שהם סדקים בדבר הזה שניסית לבנות. וזה שיפר את זה. אוקיי?
טוב, אני מדהימה, אני חייב לציין. כלומר, אתה בעצם צובע בצבע אחר את כל החוויה שחוויתי ממש אתמול, ואני לוקח את זה.
יופי. אז והיה זה שכרי. אתה יודע, הרבה פעמים מנחים ואולי קואוצ'רים אפילו ידברו על כישלון ועל כל מה שאפשר ללמוד ממנו, ויביאו לנו דוגמאות מאנשים נורא נורא מפורסמים.
אדיסון, שאמר לא הצלחתי אלא רק, לא נכשלתי, אלא רק מצאתי 1,000 דרכים שלא עובדות, 10,000 דרכים שלא עובדות.
כן, כן, בדיוק. מאוד דומה לזה זה השואב אבק של דייסון.
מה היה עם השואב אבק של... זה אני לא מכיר, תפתיע אותי.
אז שואב אבק של דייסון הוא ידוע כאחד מכלי הבית הנחשקים ביותר.
סמל סטטוס.
בדיוק. וג'יימס דייסון, הממציא של השואב האבק הזה, הצהיר על עצמו שהוא פיתח המון המון גרסאות שלא עבדו לפני כן. יש לך מושג, מספר ניחוש כמה?
לא יודע, גרסה 8, אבל הוא ממציא 8, כאילו כמה?
אז הגרסה שקיימת היום, שיצא לשוק, היא הגרסה 5127.
וואו.
זאת אומרת ש-5126 גרסאות נגרסו לפח. עד שהגיע השואב הבקה הזה שאנשים מוכנים להילחם עליו בחנות. אז הדיבור הוא הרבה פעמים על, הנה נכשלנו, אבל בסופו של דבר הצלחנו. אני רוצה להגיד למי ששומע אותנו, שהדיבור הזה, גם הוא יכול לפעמים להקטין, כי כשאתה בעמק הכישלון, אז הדבר הזה הוא יכול שהוא לא ירומם אותך במיוחד. כי הוא מציב בסופו של דבר את ההצלחה כיעד. ואני רוצה להגיד שאנחנו יותר ויותר צריכים להפנים שהצלחה היא לא יעד, וכישלון הוא לא ריחוק מהיעד, אלא ששניהם הם צדדים אנושיים בנו. זה הסיפור. יצא לי לאחרונה לדבר עם איזושהי קבוצה שמארגנים ערבי כישלונות. אז זה מיזם מאוד ידוע בעולם ומאוד מעניין. היה מדובר להביא דוברים לאירוע של כישלונות, וכל אחד צריך לספר במה הוא נכשל, וכמה הוא נכשל, וכולי וכולי. ואז אמרתי, אוקיי, זה לא נשמע לי מורכב מדי. ואז אמרו לי, לא, אבל צריך להבין, הדובר, הוא לא צריך להגיד, נכשלתי ובסוף הלך לי. הדובר צריך להיות מספיק שלם עם זה, שהוא מציג את הכישלון, וזהו. כי זאת המטרה של האירוע, להסביר לאנשים, או לתת לנו להפנים, שכישלון הוא בסדר, הוא חלק מהאנושות.
כלומר, נכשלתי ונשארתי בחיים.
בדיוק.
נכשלתי ונשארתי כדי לספר על זה.
ממש.
יו, יו, יו.
ממש. בעצם מה שקורה, בתקופה הזאת שבה אנחנו חיים, כמעט אולי אפשר להגיד מאז 2007, עם ההאצה המאוד גדולה, של המון דברים.
מהפכה דיגיטלית למעשה.
בדיוק. שאנחנו מגיעים גם עם רשתות חברתיות, ועם הצורך או המוכנות להחצין כל הצלחה קטנה שיש לנו, שים לב, תכנס לפיד שיש לך ברשתות החברתיות, ואתה תראה המון אנשים מצלמים ארוחות טעימות, ושהן מצטלמות יפה, מצטלמים אולי על חוף הים, ביום של חופש, מצלמים את עצמם ברכב יוקרה, או ברכב טוב, שנראה טוב. בכל אופן, אתה לא מצלם כישלונות. בדרך כלל אתה מצלם רגע שהוא מסמל איזושהי הצלחה בחיים שלך. מה קורה לנו בתודעה באותו רגע? מה קורה לכולנו, לצופים?
אנחנו מרגישים שהוי, הנה, יש פה מישהו שהצליח.
כן.
ואנחנו לא, אנחנו לא שם.
בדיוק.
לי אין עכשיו, אני במשרד עכשיו, עם ערימה של מסמכים לטפל בהם, אין לי את הארוחה היפה והקפה הזה עם הסרטוט של השכח שם למעלה.
בדיוק. אז בעצם זה מה שהערבי כישלונות האלה באו לספר ולנסות לפוצץ, ולהגיד, בוא, אנחנו נציג גם צד השני של החיים. רק כדי לאזן, לא כי יש לנו איזושהי אמירה על כישלון, שזה דבר טוב, אף אחד לא רוצה להיכשל, זה לא באמת מטרה, בואו לא נהפוך את הכישלון למטרה, אוקיי? זה לא, אנחנו לא עד כדי כך. אבל פשוט רק להעיר את הצד הזה גם, להגיד שגם זה קיים, גם זה בסדר, גם זה חלק מהאנושיות שלנו, זה מה שהופך אותנו בני אדם, ואגב, אם לדבר על להיות בני אדם, זה ממש סוגר לנו את הפינה עם עולם העבודה החדש. כי תחשוב על זה, כל דבר שיהיה אפשר להחליף ברובוט, יחליפו ברובוט. זה בעצם האקסיומה שלנו היום, כשאנחנו מסתכלים על עולם העבודה החדש. ואז, מה נותן לי יתרון כבן אדם? כל מה שאנושי בי. ומה אנושי בי יותר מכישלון? זה כל הסיפור על רגל אחת.
מדהים. אתה יודע, אומרים בשם צ'רצ'יל, שהוא אמר שההצלחה זה לשמור על אותה רמת אנרגיה בין כישלונות.
כן, משהו כזה.
מה שאתה בעצם אומר זה ש... כלומר, האמירה הזאת שכישלון זה אנושי ועוד צד בהיותנו, בני אדם, זה בעצם קצת מרגיע את נקרא לזה, נשתמש בניבול פה, את הבאסה של הכישלון.
נכון.
ואז זה מאפשר לי אולי בעצם לקום ממנו יותר מהר, ולהמשיך ללכת.
בדיוק. וככל שאני אפול ואקום, ואפול ואקום שוב, אז אני צובר ניסיון. אני צובר הרבה פעמים לנסות. אני צובר הרבה פעמים לגרות את היצירתיות שלי ולמצוא פתרונות חדשים. ואז כשאני כבר מגיע לשוק העבודה עם שריר כזה שהוא מפותח בלקום וליפול וליפול ולקום, אז יש לי ערך מוסף. כי אני התנסיתי הרבה. אני יודע דברים שעובדים, אני יודע דברים שלא עובדים. אני יצירתי. אני כל קוביה הונגרית, להשתמש בדימוי רק. כן, כל אתגר שאני אמצא בעבודה, אז אני אנסה למצוא פתרונות שאחרים לא חשבו עליהם. ואגב, מה שדיברנו, אז רק נסיים בציטוט אחד, דיברת על צ'רצ'יל, אני אביא כמה צופה אולי, הוגה צרפתי, שקראו לו גוסטב טיבון, הוא הוגה וסופר מהמאה הקודמת, היה מאוד קשור וקרוב לסימון וייל, הידועה, בכל אופן.
לא שאני מכיר, סליחה על הבורות, אני לא מספיק בקי.
אוקיי, אז גוסטב טיבון אמר, כל הכישלונות קוראים לחמלה ולמחילה. מלבד אלה המתחפשים להצלחה.
וואו.
אז הנה, אם אנחנו רוצים לקרוא לחמלה ולמחילה ולפתוח לעצמנו דלתות, בואו נודה בכישלון ונתייחס אליו ככזה, ולא ננסה כל הזמן לאפר אותו ולשווק אותו כהצלחה. זה יפתח לנו דלתות.
מדהים. אז פשוט להסתכל לכישלון בעיניים. להגיד לו שלום, להתיידד איתו, ופשוט מאוד ללכת איתו, יד ביד קדימה, כמשהו שמעצב את האישיות שלנו כחסונים יותר, חזקים יותר.
נכון. אני רוצה עוד מילה אחת. אולי דימוי בעצם שיעזור לנו, כי להגיד כל הזמן את המילה כישלון זה קצת מוריד ומכביד. בואו ננסה להסתכל על כישלון כעוגן. אם דיברנו על רשתות חברתיות ועל המהפכה הדיגיטלית כמשהו שמאיץ אותנו, אז בעצם אפשר לדמות ספינה שהיא שטה מאוד מאוד מהר. תוך כדי השיוט הזה, היא לא יכולה לפרוק, לטעון, היא יכולה רק להתקדם. ואז אם היא מתקדמת לכיוון הלא נכון, היא פשוט תתרסק או תטבע. העוגן, היכולת לעצור, להסתכל כמו שאמרת לכישלון בעיניים, זה מה שמאפשר לספינה הזאת את היציבות, שבה היא תוכל לפרוק, לטעון, לסנן דברים מהחיים, כדי אחר כך להתקדם יותר טוב, יותר מדויק לחוף מבטחים. זה ככה איזשהו דימוי שאני חושב עליו הרבה בתקופה האחרונה, סביב כישלון, ואם נסתכל על כישלון כעוגן, ונקרא לו עוגן, במקום לקרוא לו כישלון, אז אני חושב שיהיה לנו יותר קל גם להכניס, להשתמש בו ככלי בחיים.
תודה. עוד משהו שאתה רוצה להוסיף לפני שאנחנו ככה מסיימים?
ממש ממש תודה על ההזמנה. היה לי כיף לשוחח איתך. ומעורר השראה כתמיד.
תודה לך דניאל, ותודה לכם המאזינים שהקשבתם לנו עד כאן לעוד פרק של עסוקים, פודקאסט על כישורים מבית ג'וינט ישראל. להשתמע בפרק הבא.